זבחים דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. מחשבה, יש לה כוח אדיר. כהן ששוחט קורבן, הוא חושב מחשבה, שהולכים לאכול את הקורבן הזה, בזמן שאסור לאכול את הקורבן, אם נאמר זה קורבן שלמים, שאוכלים את זה ליומיים. הכהן חושב רק בשעת השחיטה, שהאכילה תהיה ביום השלישי, הקורבן נפסל והופך להיות פיגול, ואם אוכלים מהקורבן במקום שזה מצווה, זה נהיה עבירה כל כך חמורה שחייבים עליה אפילו קראת. זה הכוח של המחשבה. הכוח של המחשבה בקורבן הוא בעוד מקרים, כמו שנראה בעזרת השם בגמרא שלפנינו. למעשה הגמרא הבאה מתייחסת על דברי שמואל. שמואל בא עם חידוש על דברי המשנה שאומרת שכשבאים ומקריבים קורבן וזריקת הדם, זרקו על המזבח, אבל לא במקום שהתורה אומרת איכן לזרוק את הדם על המזבח. אם נאמר שהתורה אומרת לזרוק את הדם בארבע קרנות המזבח, הוא זרק את הדם על הכבש, על הדרך שמובילה למזבח. אז המשנה אמרה שזה פסול. בא שמואל ואמר, זה פסול הכוונה שהבשר אסור באכילה, אבל הקורבן מרצה על בעליו. זאת אומרת שלפי דעת שמואל, אם זורקים את הדם שלא במקומו על המזבח, זה כשר מצד הכפרה, זה מכפר, כאילו שזרקו את הדם במקומו. ועל זה עכשיו הגמרא באה ושואלת שאלה מיטיבי. חישב ליתן את הניתנים למעלה למטה. כשהכהן בא ושחט את הקורבן, הוא חשב שהוא הולך לזרוק את הדם, או שהולכים לזרוק את הדם, לא במקום הנכון. אם נאמר זה מדובר בקורבן חטאת, שצריך לזרוק את הדם למעלה בקרן המזבח, הוא חשב לזרוק את הדם למטה בחצי התחתון של המזבח. או להפך, או את הניתנים למטה למעלה, או את רוב הקורבנות שצריכים לזרוק את הדם בחלק התחתון של המזבח, הוא חישב לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח. אז תלוי למתי הוא תכנן לעשות את הזריקה הזאת. אם לאלתר, כשר. אם הוא תכנן לעשות את הזריקה באותו יום, אז זה כשר, אפילו שהוא חשב שהוא הולך לעשות את הזריקה לא במקום הנכון של המזבח. זאת אומרת, אפילו לפי הדעה שסוברת, שכשזורקים את הדם לא במקום הנכון, זה יהיה פסול, אבל כאן כשהוא רק חושב לזרוק את הדם לא במקום הנכון, זה עדיין לא פוסל. חזר וחישב חוץ למקומו, פסול ואין בו קראת. אם אחרי שהכהן חשב שאת זריקת הדם הוא הולך לזרוק לא במקום הנכון על גבי המזבח, אבל באותו יום, אז אם אחר כך הוא עשה עבודה אחרת, נאמר של קבלת הדם, קיבל את הדם לשם שהאכילה או הזריקה של הדם תהיה חוץ למקומו, דיינו שולחים לזרוק את הדם מחוץ לבית המקדש, מחוץ למזבח, אז יש לקורבן דין של מחשבת חוץ למקומו, והקורבן נהיה פסול. ואם הוא חישב חוץ לזמנו, פיגול וחייבים עליו קראת. אם הוא חשב בעבודת הקבלה שיעשו את העבודה של זריקת הדם, שזה נקרא גם סוג של אכילה, כי הרי זה נחשב שהמזבח אוכל את הדם, זה קבלת הדם של המזבח. המזבח למעשה נחשב שהוא אוכל את הדם בזמן הזריקה, או שהבעלים יאכלו את הקורבן, את הבשר של הקורבן. כל דבר של אכילה שייך בו מחשבת פיגול. אם חשבו שיאכלו את אחד מהאכילות של הקורבן חוץ לזמנו, הקורבן הופך להיות פיגול. זאת אומרת, יוצא בסופו של דבר, שהמחשבה שהכהן חשב בשעת השחיטה, שהוא הולך לזרוק את הדם לא במקום הנכון על המזבח באותו היום, לא פוסלת בכלל את הקורבן. ולכן, אם אחר כך באים וחושבים בעבודה אחרת, מחשבה של חוץ למקומו, זה פוסל, בגלל שכל פעם מחשבת חוץ למקומו פוסל, ואם הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, זה יהיה פיגול, כמו שתמיד מחשבת חוץ לזמנו זה פיגול, כי הרי זה יש הבדל בין מחשבת חוץ למקומו למחשבת חוץ לזמנו. אם הכהן בזמן אחת מהעבודות חושב שהולכים לאכול את הבשר, לא בתוך המקום שצריכים לאכול אותו. אם זה קורבן של קודשי קודשים שצריך לאכול בתוך העזרה, חושב הכהן שהולכים לאכול את הקורבן הזה מחוץ לעזרה. זה נקרא מחשבת חוץ למקומו. אם זה קורבן כזה שצריך לאכול אותו בכל ירושלים, הכהן הזה חושב שהולכים לאכול את הקורבן הזה מחוץ לירושלים. זה נקרא מחשבת חוץ למקומו, וההלכה היא שאפילו שזו מחשבה פסולה, אבל זה לא הופך את הקורבן להיות פיגול. שהמשמעות של זה, שאם יאכלו מהבשר, יהיו חייבים כרת. איזה מחשבה כן הופכת את הקורבן להיות פיגול? מחשבת חוץ לזמנו. דהיינו, שכשהכהן בא ושוחט את הקורבן, הוא חושב שהולכים לאכול את הקורבן, אם זה נאמר קורבן שלמים, שיש לו זמן יומיים לאכול אותו, הכהן חושב את הקורבן הזה יאכלו ביום השלישי. מה קורה לך רבי כהן? למה ביום השלישי? הרי צריכים לאכול את הקורבן שלמים רק לשני ימים ולילה אחד. חשבת מחשבה כזאת, עשית חותמת של פיגול על הקורבן הזה. ומה המשמעות של זה? שאם יאכלו מהבשר עכשיו, גם ביום הראשון, זה לא יהיה מצווה, זה יהיה חיוב קרת. זה יהיה עונש נורא של קרת, בגלל שהבשר הזה הפך להיות בשר אסור באכילה, והאיסור הוא כל כך חמור כמו איסור אכילה ביום הכיפורים. כן, צריך לשים לב, איסור של קרת. מה עשה את האיסור של הקרת? המחשבה של הכהן, מחשבה. איזו עוצמה יש למחשבה של יהודי, בפרט בזמנים קריטיים שהוא עוסק בעבודת הקורבנות. ובכן, כל זה דווקא מדובר כשהכהן, כשהוא שחט את הקורבן, הוא חשב שבאותו יום, כשיעשו את הזריקה, הוא תכנן שהזריקה תהיה לא במקום הנכון על המזבח, על הכבש או שאר הדוגמאות שנראה בהמשך. אבל אם הוא חשב שאת שאר העבודות, אם הוא חשב שאת העבודה של זריקת הדם יעשו מחר, לא במקום הנכון, אז זה אחרת לגמרי. אם חישב למחר, פסול. אם הוא חשב שהולכים לזרוק את הדם מחר במקום הלא נכון, אז הקורבן הזה יהיה פסול. יזרקו את זה על המזבח, אבל הוא תכנן שיזרקו את זה לא במקום הנכון על המזבח, אז זה פסול. ואחר כך אם הוא חשב, חזר וחישב בין חוץ לזמנו, בין חוץ למקומו, פסול ואין בו קרת. יש דבר כאן קצת יסודי שצריך לדעת אותו. בשביל שקורבן יהיה בו חיוב קרת, הוא צריך להיות פיגול. כמו שהסברנו, פיגול זה כשהכהן חושב שהאכילה תהיה חוץ לזמנו, אחרי הזמן. אבל כל זה דווקא אם הקורבן, חוץ ממחשבת הפיגול, הוא 100% כשר. אם נאמר שהיה מחשבת פיגול בשעת השחיטה, אז קבלה והולכה היו בהם מחשבות כשרות וגם בזריקה. אם המחשבה של פיגול הייתה בשעת הקבלה, אז השחיטה וההולכה והזריקה היו צריכים להיות במחשבה טובה. אבל אין מושג של פיגול על כזה קורבן שיש בו עוד פסול חוץ מהמחשבה של הפיגול. במקרה שלנו, מכיוון שבשעת השחיטה הכהן חשב כבר שהולכים לזרוק את הדם במקום הלא נכון על המזבח מחר, אז אם כן היה פה כבר מחשבה פסולה. ברגע שיש פה מחשבה פסולה, אז כבר זה לא יכול להיות יותר פיגול, הקורבן הזה. שואלת הגמרא, עכשיו נשאלת השאלה על דברי שמואל. והיא שלא במקומו כמקומו דמי. אם כשהכהן חושב בשעת שחיטה שהוא הולך לזרוק את הדם על המזבח, אבל לא במקום שהתורה הורתה לנו לזרוק את הדם על המזבח, וזה נחשב לפי דעת שמואל כאילו שהוא זרק את זה במקומו, אז אם כן, היי פסול, פיגול הוא. למה אתה אומר במקרה השני, כשהכהן חישב, מחר אני הולך לזרוק את הדם על המזבח, לא במקום שהתורה מורה לי לזרוק את המזבח, אם נאמר על הקרן של המזבח, לא, אני אזרוק את זה על הכבש. אז אומרת, אומרת הברייתא שזה יהיה, למדנו שזה לא הולך להיות פיגול, זה רק הולך להיות פסול. למה? הרי מה בסופו של דבר מונח מתחת למחשבה הזאת? שמתי יהיה הזריקה? מחר. ואם אתה סובר שזריקה שלא במקומו זה נחשב זריקה, יוצא שיש פה מחשבת פיגול, כי הרי הוא חושב שזריקת הדם תהיה מחר. הרי זריקת הדם זה גם נקרא אכילה. כמו שכבר אמרנו, זריקת הדם זה אכילה שהמזבח אוכל, זה נחשב אכילת מזבח, המזבח מקבל את הדם. וגם במחשבה על הזריקה יש עניין של פיגול. אז אם תגיד ש, ש, כשזורקים את הדם לא במקום הנכון על המזבח, זה לא נקרא בכלל זריקה, זה לא נקרא זריקה, אז אני מבין למה אם הכהן חשב שמחר הוא יזרוק את הדם לא במקום הנכון על המזבח, אז אנחנו נגיד שזה לא פיגול, כי הוא לא חשב על מחשבת זריקה בכלל, זה לא נקרא זריקה, כי הוא תכנן לשים את זה לא במקום הנכון. אבל לפי דברי שמואל, שסובר שזריקה שלא במקומו נחשב כמו זריקה במקומו, אז זאת התוצאה פה, שכשהכהן עומד היום והוא שוחט קורבן על מנת שמחר הוא יעשה את הזריקה שלא במקומו על המזבח, אז אם כן זה נחשב מחשבת פיגול אותנטי, מושלם. אז למה אתה אומר שהקורבן רק פסול? הקורבן הוא ממש פיגול, כי היה פה מחשבה חוץ לזמנו על זריקת אדם טובה. אז למה אתה אומר שזה רק פסול? סימן שזריקת אדם שלא במקומו, זה לא נקרא זריקה כמו שצריך, ולכן אין פה מחשבת פיגול, כי מחשבת פיגול זה רק או על זריקה, או על אכילה, או על דבר שהוא נחשב סוג של אכילה, אבל אם אתה זורק את אדם לא במקום הנכון, זה לא נחשב סוג של אכילה. לכן זה פסול. אז קשה על דברי שמואל שאומר שהזריקת אדם שלא במקומו נחשב זריקה. אומרת הגמרא, אמר מר זוטרה, זריקה דשאר יהיה בשר באכילה, מה הייתה על ידי פיגול? זריקה דלא שר היה בשר באכילה, לא מה הייתה לידי פיגול. פילי פלאים. התירוץ של הגמרא, שנכון, זריקת אדם שלא במקומו, כשרה. אז אם כן, למה זה לא נחשב מחשבת פיגול? כשחושבים לזרוק את אדם שלא במקומו מחר, זה הרי נחשב זריקה שלא בזמנו, וזה המחשבה של פיגול, המחשבה של פיגול. למה פה זה לא מפגל את הקורבן? התשובה היא שפיגול זה מחשבה על אכילה. אז אם כן, דווקא כזאת, על כזאת עבודה, שתתיר את הבשר לאכילה, רק שמה שייך מחשבת פיגול. אבל זריקת אדם שלא במקומו על המזבח, אמנם שהקורבן יהיה, יחפר על בעלי הקורבן, אבל לא יוכלו לאכול מהבשר של הקורבן, כמו שכבר שמואל אמר, שאמנם זריקה שלא במקומו על גבי המזבח, זה מחפר על בעל הקורבן, אבל זה לא מתיר את הבשר לאכילה. אם הזריקה הזאת לא מתירה את הבשר לאכילה, אז פיגול כבר אי אפשר לחשב על זריקה כזאת. ברגע שהזריקה לא תתיר את הבשר לאכילה, אז אם חושבים מחשבת פיגול על הזריקה הזאת, שחושבים שהזריקה תהיה חוץ לזמנו, דיינו מחר, אז הקורבן הזה לא יהפוך להיות פיגול. אמר לרבה שלמר זוטרה מינה לך, וזה חידוש? מאיפה אתה לוקח את החידוש הזה שרק דבר שמתיר את הבשר לאכילה, רק זריקה שתתיר את הבשר לאכילה, רק על זריקה כזאת מועיל מחשבת פיגול? אמר לי, מאיפה אני מביא את המקור לזה? כתוב הפסוק, דכתיב, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, פיגול יהיה. ההמשך של הפסוק, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. לומדים מכאן שדווקא מי שפיגולו גרם לו. מתי אנחנו אומרים שהנפש האוכלת אבונה תיסה? מתי אני אומר שכשאוכלים מקורבן שהיה בו מחשבה של חוץ לזמנו ונחשב פיגול, ומי שאכל יהיה חייב כרת? זה דווקא אם הדבר היחיד שהפך את הקורבן להיות פסול היה רק המחשבה של הפיגול. אבל אם יש דבר אחר שפוסל את הקורבן, אז הקורבן לא הופך להיות פיגול, ומי שאוכל מהבשר לא יהיה חייב כרת. מכיוון שכאן הסיבה שגורמת שלא יהיה אפשר לאכול את הבשר, זה לא רק בגלל שהזריקה תהיה חוץ לזמנו, אלא גם בגלל שהוא מתכנן לזרוק את הדם לא על המקום הנכון במזבח, שזה לבד סיבה למה שאי אפשר לאכול את הבשר. במקרה כזה אין את העניין של הפיגול, אין את האיסור קראת באכילת הבשר. שואלת הגמרא, יחי, יפסול לנמי לא לפסל. אם במקרה שהסיבה היחידה שפוסלת זה לא רק פיגול, רק אז אנחנו אומרים שיש פה עניין של פיגול. זאת אומרת, רק אם הדבר היחיד שאוסר את הקורבן זה הפיגול, הדבר היחיד שאוסר את הקורבן באכילה זה מחשבת הפיגול של חוץ לזמנו, רק אז יש לזה דין פיגול. ואם יש סיבה אחרת שאוסרת את הקורבן באכילה, כמו במקרה שלנו שמתכננים לזרוק את הדם שלא במקומו על המזבח, זה הסיבה שגורמת שהבשר לא יהיה ראוי לאכילה. אז אם כן, תאמר שזה גם לא יהיה פסול, מכיוון שהפיגול לא נתפס פה בכלל. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מדי דאבה המחשבת תינוח ועלי בדרה ביהודה. מה אתה אומר, שהקורבן לא יהיה פסול? למה זה צריך להיות שונה? מה שסתם, אם הכהן חושב שהוא משאיר את הדם למחר, אם אני אך אותו למחר, וכי אז זה לא יהיה פסול? גם אז זה הרי יהיה פסול לפי דעת רבי יהודה. אז כאן, שהוא מתכנן לזרוק את הדם שלא במקומו על המזבח, למחר, אז אם כן, עצם זה שהוא משאיר את זה למחר, זה כבר פוסל. אז כל שכן פה, כשהוא מתכנן לזרוק את זה לא במקומו על המזבח, ודאי שזה כבר לא יהיה כשר. ריש לקיש אמר, עכשיו מגיעים עם הסבר אחר, הסבר שחולק על דברי שמואל. שמואל הסביר שהמשנה שאומרת שאם זרקו את הדם שלא במקומו על המזבח, הקורבן יהיה פסול. הסיבה היא שזה יהיה, קודם כל מה שהכוונה פסול, זה הכוונה שזה רק אסור באכילה. אבל הקורבן עצמו לא יהיה פסול. למה? כי כשזורקים את הדם שלא במקומו על המזבח, זה נחשב כאילו זרקו אותו במקומו על המזבח לגבי הכפרה וזה מחפר. ריש לקיש אמר, לעולם פסול ממש. באמת, כשזורקים את הדם לא במקומו על המזבח, זה פסול באמת, לגמרי, זה גם לא מחפר. ושלא במקומו, במקרה של המשנה, זה פסול ממש. ואפילו שלא במקומו, כמקומו דמי. אפילו שבדרך כלל, כשזורקים את הדם שלא במקומו על המזבח, זה לא סיבה שהקורבן לא יחפר, אלא זה כן מחפר. בזה אני מסכים איתך, שמואל. כשזורקים את הקורבן שלא במקומו, זורקים את זה למזבח, אבל במקום אחר מה שהתורה אמרה, זה יהיה עם זה כפרה. אבל מה כן? בכל זאת אני סובר שמה שהמשנה אמרה פסול, הכוונה שזה לא מחפר. למה באמת במשנה זה לא מחפר? ולא קשיה. כאן, הפסוק שאומר שזה מחפר, שנתן בשתיקה. מדובר פה שהכהן זרק את הדם לא במקום הנכון, בשתיקה. הוא לא חשב מחשבה פסולה, חוץ מזה. כאן, מה שהמשנה אומרת שזה פסול לגמרי, מדובר שנתן באמירה. היה פה עניין של שלא במקומו, שלא בזמנו. לכן זה פסול. יש כאלה שגורסים במחשבה. היה פה מחשבה פסולה. זאת אומרת, הפסול כאן במשנה זה לא בגלל שהוא זרק את הדם שלא במקומו על המזבח. זה לא סיבה שהקורבן לא יחפר. הקורבן כן יחפר במקרה כזה. עם זה אני מסכים עם שמואל. אבל אתה יודע למה בכל זאת כתוב במשנה שזה פסול, ולדעתי פה פסול הכוונה שזה פסול לגמרי וזה גם לא מחפר? הסיבה היא מכיוון שבנוסף לזה שהכהן לא זרק את הדם במקום הנכון על המזבח, הוא עוד חשב מחשבה פסולה, לכן זה פוסל לגמרי את הקורבן. שואלת הגמרא תנן את אותם השאלות ששאלו על דברי שמואל, ומתרצים את אותם התירוצים, אז אין שום צורך לחזור על זה שוב. חישב ליתן את הניתנים למטה למעלה למעלה למטה וכולי עד מי לדעה והמחשבת תינוח ועל עיר בדי רבי יהודה. בקיצור, הגמרא אומרת שאת אותם השאלות שאפשר לשאול על דברי שמואל שואלים פה עכשיו על דברי ריש לקיש, והתירוצים זה אותם התירוצים, ולכן אין עניין להאריך בהם שוב. אומרת הגמרא עכשיו דעה שלישית. רבי יוחנן אמר אידי ואידי שנתן בשתיקה. יש הרי משנה בתחילת הפרק הבא שמביאה את אותו הדבר, מה שכתוב במשנה שלנו, אותו מקרה בדיוק. כהן בא ועשה שחיטה, הוא זרק את הדם, הזריקת הדם זרקו על המזבח, אבל שלא במקומו. השחיטה הייתה בסדר, הזריקת הדם הוא היה הדבר היחיד שלא היה בסדר, ומדובר פה שהוא זרק את הדם על המזבח, אבל לא במקומו. אם זה צריך לזרוק למעלה, זרק למטה, וכל הדוגמאות שהבאנו. והמשנה שלנו אומרת שזה פסול. המשנה בתחילת פרק הבא אומרת שאם נשאר עדיין דם הנפש, אם עדיין הדם מקלח, דיינו, הרי יש שלוש סוגי דמים, כמו שכבר הרחבנו בשיעורים הקודמים. יש הרי את הדם היחיד שאפשר לקבל ממנו את הדם, זה הדם שמקלח חזק. יש דם שזורם חזק אחרי השחיטה של הבהמה, אחר כך מפסיק הקילוח החזק, וזה רק שוטט ככה, הדם לאט לאט יוצא החוצה. הדם שקשר לזריקת הדם זה רק הדם של הקילוח. המשנה הבאה אומרת שאם עדיין יש דם הנפש, דם שמקלח עדיין חזק, אז אפשר לעשות עוד פעם זריקת הדם. ונשאלת השאלה למה במשנה שלנו כתוב שזה פסול, ובמשנה הבאה כתוב שאפשר לעשות זריקת הדם פעם נוספת. ועל זה בא רבי יוחנן ומתרץ. רבי יוחנן אמר אידי ואידי שנתן בשתיקה. גם המשנה שלנו וגם המשנה בתחילת פרק שלישי מדובר שלא חשב מחשבה פסולה בכלל בשעת זריקת הדם. ושלא במקומו לאו כמקומו דמי. פה זה הנקודה שצריך לשים על זה דגש חזק. רבי יוחנן חולק גם על שמואל וגם על ריש לקיש. הוא סובר שכשזורקים את הדם על המזבח, אפילו אם זה, אם זה שלא במקומו, זה פסול. זה לא נגיד ששלא במקומו זה כמו במקומו, רק שאי אפשר לאכול את הבשר וזה מחפר. אבל לא, זה לא מחפר. ברגע שאתה זורק את הדם שלא במקומו על המזבח, זה פסול. נו, אז אם כן, איך אתה מסביר את הסתירה בין שתי המשניות? אומר רבי יוחנן, והא דאיקא דם הנפש, בפסוק, בפרק הבא, בתחילת הפרק הבא, שכתוב שייקח שוב, יחזור שוב ויעשה קבלת הדם, מדובר שעדיין נשאר דם שמקלח, יש עדיין דם הנפש, אז תעשה שוב זריקת הדם. הזריקה הקודמת שעשית לא הייתה טובה, אז תעשה זריקה מחדש, אם עדיין יש לך דם, לעשות מתו זריקה. והא, מה שכתוב במשנה שלנו שזה פסול, מדובר דלק הדם הנפש, כבר נגמר, הדם הפסיק כבר לקלח, אז אתה לא יכול לקחת יותר דם, ולכן אין לך אפשרות לעשות זריקה פעם נוספת. זאת אומרת, המשנה שלנו והמשנה בתחילת הפרק הבא, שתיהם מסכימים בדבר אחד, שכשזורקים את הדם לא במקום הנכון, זה זריקה פסולה. אבל אם יש לך אפשרות עדיין לתקן, כל זמן שהאדם מקלח, אפשר עוד לתקן. אם עדיין אדם מקלח, רוץ מהר למזבח. אתה הרי זריז, כהנים זריזים מהם, נו, מה אתה מחכה? רוץ מהר למזבח, תקבל את הדם שעדיין מקלח, ותזרוק את הדם במקום הנכון. אבל אם נגמר הדם, מה לעשות? אם בוכים או לא בוכים על דם שנשפך, זה שאלה אחרת, אבל כרגע כבר אי אפשר יותר לתקן את הזריקה הזאת. עכשיו הגמרא מביאה קושייה על דברי רבי יוחנן. תנן, פסול ואין בו קרת. האמת היא, כן, זה קשה על דעת רבי יוחנן. פסול ואין בו קרת. כך כתוב במשנה שלנו. זאת אומרת, אם הלכו וזרקו את הדם על המזבח, אבל שלא במקום הנכון על המזבח. המשנה אומרת שזה פסול, אבל אין פה חיוב קרת. למה שאני אחשוב שיש חיוב קרת? אז ביש למה לריש לקיש, לפי דעת ריש לקיש, שאומר שמדובר כאן, כמו שהוא אמר, שבמשנה מדובר שנתן במחשבה פסולה, שנתן במחשבה של שלא בזמנו למשל. זאת אומרת, מדובר שהכהן לקח מדם הקורבן וזרק על המזבח. עכשיו, בזמן השחיטה, עוד פעם, הכהן לקח מדם הקורבן ובזמן השחיטה, הכהן שחט את הקורבן ובזמן השחיטה הוא חשב שהולכים לזרוק את הדם במקום הלא נכון על גבי המזבח. אבל הוא בנוסף לזה חשב שהזריקה בכלל תעשה לא היום, אלא מחר. אז זה מחשבת פיגול. המחשבת פיגול, אז זה אמור להיות חיוב קרת. כי הרי ברגע שחושבים בשעת שחיטה שזריקת הדם תעשה שלא בזמנו, אז זה הופך את הבשר של הקורבן להיות פיגול. ובכל זאת אומרת המשנה ואין בו קרת. למה? אם היית חושב לעשות את הזריקת הדם על המקום הנכון במזבח, אז באמת, בגלל שחשבת מחשבת פיגול, אז זה מפגל את הקורבן ויהיה חיוב קרת למי שיוכל מהבשר של הקורבן. אבל מכיוון שאתה חשבת בשעת השחיטה לזרוק את הדם לא במקום הנכון על גבי המזבח, אז אם כן, זה רק מחשבה פסולה ולא יהיה פה יותר את הפיגול ולא יהיה חיוב קרת. אז יש פה חידוש שאין פה קרת למרות שהיה פה מחשבת חוץ לזמנו. אלא לרבי יוחנן, מה יהיה בו קרת? קשיא. לפי דעת רבי יוחנן, למה באמת המשנה צריכה לחדש שאין בו קרת? הרי ברור שאין קרת, כי לפי דעת רבי יוחנן, הסיבה שזה פסול, זה בגלל שזרקו את הדם שלא במקומו על המזבח. למה שיהיה פה קרת? קרת יש במחשבת חוץ לזמנו. מה הקשר פה? לא היה מחשבת חוץ לזמנו. הסיבה שזה פסול, זה רק בגלל שזרקו את הדם שלא במקומו במזבח. לא היה פה איזו מחשבה פסולה. אז ברור שאין פה קרת, אז אבל זה אומרת הגמרא קשיא, באמת זה קושיה. שואלת הגמרא ולשמואל, מהי אין בו קרת? הרי גם לפי שמואל, הסיבה שבמשנה זה פסול, זה לא בגלל שהיה פה מחשבת שלא בזמנו, אלא פשוט זה פסול מכיוון שזה לא ראוי לאכילה. זאת אומרת, הקורבן מרצה, רק הוא לא ראוי לאכילה, זה הכוונה פסול. נו, מה החידוש שאין בו קרת? הרי לא היה פה מחשבה של חוץ לזמנו. קרת זה רק במחשבה חוץ לזמנו. אומרת הגמרא, אחי כאמר, יש פה שתי מקרים במשנה לפי דעת שמואל. מקרה ראשון, שהוא רק זרק את הדם שלא במקום הנכון על גבי המזבח, ואז זה רק פסול שאי אפשר לאכול את הבשר, והקורבן מרצה. במקרה שני, שכתוב עליו אין בו קרת, הכוונה, אם הכהן שחט את הקורבן במחשבה שהולכים לזרוק את הדם שלא בזמנו, הולכים לזרוק את הדם מחר, ולא במקום הנכון על גבי המזבח, אז זה יהיה אין בו קראת. דיינו, הקורבן באמת יהיה פסול, אבל לא יהיה פה חיוב קראת. למה זה יהיה פסול? מכיוון שחושבים לזרוק את הדם שלא בזמנו. אבל קראת אין כאן, מכיוון שזה נחשב זריקה שלא מתירה את הבשר לאכילה. כי הרי למדי אתה עושה את הזריקה, איפה אתה הולך לעשות את הזריקה? שלא במקומו על גבי המזבח. אז אם כן, זה לא נקרא זריקה, שעל המחשבה של הזריקה הזאת יהיה דין של פיגול על הקורבן. מכיוון שהזריקה גם אחרי שהיא תתבצע, היא לא תתיר את הבשר לאכילה. אפילו אם אתה תעשה את הזריקה הזאת בזמנו, בכל מקרה לא יוכלו לאכול את הבשר. למה? כי זה הרי זריקה שלא במקום הנכון על גבי המזבח. כזה סוג של זריקה לא מתיר את הבשר לאכילה, אז זה גם לא מביא את הקורבן לידי פיגול. שואלת הגמרא שאלה על רבי יוחנן, אחרי שהבנו באמת את כל שלושת הדעות בין שמואל, ריש לקיש ורבי יוחנן, אומרת הגמרא, יש לי שאלה על דברי רבי יוחנן. ורבי יוחנן, אי שלא במקומו לאו כמקומו דמי? אם רבי יוחנן סובר שכשזורקים את הדם על המזבח, לא במקום שהתורה אומרת, אלא זורקים אותו במקום אחר על המזבח, זה לא נחשב בכלל זריקה? זה פסול לגמרי? אם כן, ליבי כי נשפך מן הכלי על הרצפה ויאספנו. אז אם כן, סתם שפכת את הדם על הרצפה, זה לא נחשב כאילו שזרקת את זה על המזבח. אז מה כן נחשב? הרי זה נשפך. אז זה נחשב כאילו על הרצפה. מה קורה כשמקבלים דם של קורבן בתוך כלי שרת, ואחר כך הדם הזה נשפך על הרצפה? זהו, הקורבן פסול? מה פתאום? אפשר ללכת ולאסוף את הדם ולזרוק אותו על המזבח. אם הדם היה נשפך ישר ממקום השחיטה על הרצפה ופספסו את קבלת הדם, אז באמת אי אפשר להרים את הדם מהרצפה ולעשות זריקה. אבל אם הדם מתקבל בתוך כלי שרת והוא רק נשפך אחר כך, מה הבעיה? אפשר לאסוף את הדם ולזרוק אותו על המזבח. אז למה כאן לפי דעת רבי יוחנן, שסובר שכשזורקים את הדם על המזבח במקום הלא נכון על גבי המזבח, זה נחשב כאילו לא עשו זריקה בכלל. אז זה סתם נשפך, אז מה הבעיה? תאסוף את הדם ועכשיו תעשה זריקה. אומרת הגמרא, סבר לה כמאן דאמר, לא יאספנו. סובר כמו הדעה של רבי יוסי, שסובר שאם נשפך הדם, לא יאספנו. דתניא, דאמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הכל מודים, בנתנים למעלה שנתנם למעלה. למטה שנתנם, בנתנים למעלה שנתנם למעלה. למטה שנתנם למטה, שלא כמצוותן, לא יאספנו. אדם הלך וזרק את הדם, שצריך לזרוק למעלה, כמו קורבן חטאת, שאת הדם של קורבן חטאת צריך לזרוק על קרן המזבח. הוא באמת הלך וזרק את הדם למעלה. נו, אז טוב מאוד, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא חשב מחשבה פסולה. למשל, את הקורבן חטאת, הוא חשב שהוא זורק את הדם לשם קורבן עולה. אז זו מחשבה שפוסלת את הקורבן. אז אם כן, ברגע שהוא זרק את הדם בכזאת מחשבה, הוא לא יכול עכשיו לאסוף את הדם ולזרוק שוב. כיוון שהזריקה הראשונה כבר פסלה את הקורבן. אותו דבר כאלה קורבנות שצריך לזרוק את דמן למטה, והוא זרק את דמן למטה, אבל במחשבה פסולה, כמו מחשבת, אם זה קורבן פסח בזמנו, מחשבת שלא לשמה, זה פוסל את הקורבן, אז אפילו אם הוא זרק את הדם למטה, וזה הרי זריקה במקום הנכון, אבל הוא חשב מחשבה פסולה, אז לא יועיל לו עכשיו להגיד, זרקתי את הדם עם מחשבה פסולה וזה לא זריקה טובה, טוב, אז בוא אני אסוף את הדם עכשיו ויזרוק אותו במחשבה טובה. לא, אי אפשר, זה כבר נפסל הקורבן. בזה אין מחלוקת בכלל, לפי דעת רב יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן. מה כן המחלוקת? לא נחלקו אלא בניתנין למעלה שנתנם למטה, למטה שנתנן למעלה. כאן המחלוקת, בדם שהיו צריכים לזרוק אותו במקום אחד, זרקו אותו במקום אחר. למשל, דם שהיה צריך לזרוק אותו למעלה ועשו זריקת הדם למטה, או היו צריכים לעשות זריקת הדם למטה ועשו זריקת הדם למעלה. שם יש מחלוקת האם אפשר לאסוף את הדם או שאי אפשר לאסוף את הדם. שרבי יוסי אומר לא יאספנו, ולפי הדעה שלו סובר רבי יוחנן שבאמת כאן אפילו שכאן אתה הרי אומר שהזריקה לא הייתה בסדר כי לא זרקו את הדם במקום הנכון על המזבח, בכל זאת לפי דעת רבי יוסי אי אפשר לאסוף עכשיו את הדם ולזרוק אותו במקום הנכון על גבי המזבח. רבי שמעון אומר, יאספנו. רבי שמעון סובר שכן אפשר לאסוף את הדם מהרצפה ולעשות זריקה מתוקנת במקום הנכון. ומשנתנו, שכתוב שזה יהיה פסול ואי אפשר לעשות שוב זריקת הדם במקום הנכון, כדברי האומר, לא יאספנו. כמו דברי רבי יוסי שסובר שאם זרקו את הדם לא על המקום הנכון על המזבח, כמו דם שצריך לזרוק למעלה, זרקו אותו למטה, אז סובר רבי יוסי שאי אפשר עכשיו לאסוף את הדם ולזרוק את הדם למעלה, אלא זה כבר נחשב, זה נחשב שזה פסול, לכן במקרה שלנו זה פסול, כי סוברים כמו דעת רבי יוסי. ורב חיסדא, אמר אבימי, רב חיסדא חולק על רבי יוחנן, והוא סובר אחרת במחלוקת, בשם אבימי. הכל מודים בניתנים למטה שניתנם למעלה, שלא יאספנו, כמו רבי יוסי. כולם מסכימים שאם זרקו את הדם שהיה צריך להיות למטה בחלק התחתון של המזבח, הרי המזבח היה בו, באמצע המזבח היה כזה חוט אדום, כזה חגורה אדומה שמחלקת אותו בין החלק העליון לחלק התחתון, אז אם זרקו דם שהיה צריכים לזרוק אותו בחלק העליון, זרקו אותו בחלק התחתון, אז בזה כולם מסכימים שאתה לא יכול עכשיו לאסוף את הדם משולי המזבח ולזרוק אותו למעלה במקום הנכון. לא, כיוון שזרקת אותו לא במקום הנכון, זה כבר נפסל. וכל שכן, וניתנים למעלה שניתנם למטה, ודאי שאם הוא זרק דם, הנה, אם הוא זרק דם שהיו צריכים לזרוק אותו למטה, הוא זרק אותו למעלה, כולם מודים שהוא לא יכול לאסוף שוב את הדם ולזרוק אותו למטה. וכל שכן, אם הוא היה צריך לזרוק את הדם למעלה והוא זרק אותו למטה, ודאי שלא יאספנו. למה? כי הרי תוך כדי שהדם היה למעלה, הוא הרי ירד ללמטה. זאת אומרת שבחינה מסוימת הדם למעשה הגיע ליד. ובסוף כשזרקו אותו למעלה הוא הגיע גם ללמטה. אז אולי נגיד שזה סוג של דבר שגם היה, הדם היה למטה בחלק התחתון של המזבח. בכל זאת לא יאספנו. למה? הועיל ודמים העליונים למטה אין באין, אז כל שכן שבמקרה הזה לא יאספנו, כי הרי אדם שלמעלה כבר היה למטה, אז מה, אתה תאסוף אותו בשביל לזרוק אותו למטה? זה לא יעזור. מה בכל זאת המחלוקת? לא נחלקו אלא בניתנים לפנים שנתנם בחוץ, בחוץ שנתנם לפנים. דם שהיו צריכים לזרוק אותו בפנים, בתוך ההיכל, כמו קורבנות חטאת פנימית, לדוגמה, הקורבן חטאת של כהן גדול, שכהן גדול מורה לעצמו היתר בדבר אסור, והוא עושה לפי ההוראה של עצמו, והוא עשה את זה בשוגג, ואחר כך הוא פתאום תפס שהוא היה שוגג, אז צריך להביא קורבן חטאת של כהן גדול, פר כהן משיח זה נקרא. את הדם של הפר שלו צריך לזרוק בתוך ההיכל. מה קורה אם זרקו את הדם במזבח החיצון? או דם שהיו צריכים לזרוק במזבח החיצון, כמו כל קורבן חטאת, שזרקו את הדם על המזבח הפנימי. על זה המחלוקת. שרבי יוסי אומר, יאספנו, ויוסי אומר, טוב, תאסוף את הדם מלמטה של המזבח, ותזרוק אותו במזבח הנכון. ורבי שמעון אומר, לא יאספנו. שמעון אומר, לא, זהו. ברגע שכבר זרקו את הדם, אי אפשר לאסוף את הדם יותר ולזרוק אותו במקום הנכון. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענה נמי תנינה. באמת יש לנו ראיה מהמשנה שדם שכבר נזרק לא במקום הנכון, לא יועיל עכשיו לאסוף אותו ולזרוק אותו במקום הנכון. כתוב ככה במשנה. רבי יהודה אומר, זאת היא העולה. כתוב לגבי העבודה של הקטרת האימורים. הרי במשך הלילה היו שורפים את כל החלקים של הקורבנות שהיו צריכים להקטיר על המזבח. במשך הלילה היו יכולים להקטיר את זה. הפסוק אומר, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. הפסוק אומר, זאת התורה של קורבנות העולה, שאפשר לשים אותם על המזבח משך כל הלילה, אפשר להקטיר אותם. אבל יש כאלה קורבנות שאי אפשר להקטיר אותם על גבי המזבח. איזה קורבנות? קורבנות פסולים. בין קורבנות הפסולים, יש כאלה פסולים שהם לא כאלה חמורים, שמלכתחילה לא הייתי מקטיר אותם על המזבח, אבל כבר הניחו אותו על המזבח, אז משאירים אותו כבר שם, וכבר שורפים אותו, מקטירים אותו. אבל יש כאלה קורבנות שהם כל כך פסולים, שגם אם הם עלו על המזבח צריך להוריד אותם. והתורה כשהיא כותבת זאת, זה מיות, רק זאת ולא אחרת. תורת העולה, העולה בה הידיעה, רק היא ולא אחרת. היא העולה, רק היא ולא אחרת. יש פה שלוש מיותים, זאת וההי של העולה והמילה היא. זה שלוש מיותים, שלוש מיותים שאומרים שיש שלוש סוגי קורבנות שאי אפשר, אפילו אם כבר שם אותם על המזבח, אי אפשר להשאיר אותם אלא מורידים אותם בחזרה ולא מקטירים אותם. דיינו במילים, שהגמרא נותנת להם, אם עלו, ירדו. אם עלו הקורבנות על המזבח, צריך להוריד אותם משם, ואי אפשר להקטיר אותם גם לא בדיעבד. איזה שלוש קורבנות? הרי זאת היא העולה, הרי אלו ג' מיעוטין, יש פה שלוש מיעוטין. פרט לנשחטה בלילה, זה בא למעט קורבן ששחטו אותו בלילה, הרי צריך לשחוט את הקורבנות ביום. דבר שני, פרט ושנשפך דמה, שנשפך דמה כבר, אז אי אפשר להקטיר את הקורבן הזה על המזבח. שנשפך דמה, הכוונה שאי אפשר לזרוק את הדם פעם נוספת אחרי שהוא כבר נשפך, ושיצא דמה חוץ לקלעים. אם דם של קורבן יצא מהעזרה חוץ לקלעים, חוץ למחיצות של בית המקדש, של העזרה, אז אי אפשר יותר להחזיר אותו. והוא נפסל, ואפילו אם עלו, ירדו. אם עלתה, תרד. אפילו אם כבר עלתה על המזבח, צריך להוריד אותה מהמזבח. רבי שמעון אומר, עולה. מה שכתוב עם מילה, זו תורת העולה, לומדים פה שקורבן עולה, מקטירים על המזבח כל הלילה. אין לי אלא עולה כשרה. אין לי אלא שקורבן עולה כשרה להקטיר אותה למזבח משך הלילה. מניין לרבות, שאר הקורבנות, אפילו שנשחטה בלילה, סובר רבי שמעון, שאם עלתה על המזבח, לא מורידים אותה מהמזבח, ושנשפך דמה, במקרה שמקודם למדנו שזה כבר לא יעלה יותר על המזבח, סובר רבי שמעון שזה כן יעלה על המזבח, ושיצא דמה חוץ לקלעים, קורבן כזה שאדם יצא מחוץ למחיצות בית המקדש, גם זה, חוץ למחיצות העזרה, גם זה סובר רבי שמעון שהוא לא נדחה, ואם עלה, לא יורידו אותו. ואלן, מה קורה עם בשר, נשאר במשך כל הלילה מחוץ למזבח. ואז לא מקטירים אותו יותר על המזבח, אבל אם העלו אותו כבר, סובר רבי שמעון שזה בא שהפסוק שתכף נראה בא לרבות, שלא מורידים אותו מהמזבח אם כבר העלו אותו. והיוצא, בשר של קורבן שיצא חוץ למקומו, והתמה, בשר שנטמא, והעלו אותו על המזבח כבר. אמרת לה, היו אסור לעלות אותו והעלו אותו, אז לא ירד. ושנשחט חוץ לזמנו, קורבן שנשחט חוץ לזמנו, לא בזמנו, מחשבת חוץ לזמנו, וחוץ למקומו, במחשבת חוץ למקומו, ושזה פסול, ואי אפשר להקטיר אותו על המזבח, אבל אם כבר הקטירו אותו, אם העלו אותו, לא ירד. ושקיבלו פסולים, אם כאלה שהם לא קשרים לכהונה, קיבלו את הדם, הקורבן הרי נפסל, אבל אם העלו אותו למזבח, לא ירד. ואפילו אם הפסולים זרקו את דמה של הקורבן, בכל זאת אם עלה הבשר של הקורבן על המזבח, לא ירד. והניתנין למעלה שניתנן למטה, דם, קורבן שהיו צריכים לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח, זרקו את הדם בחלק התחתון של המזבח. והניתנין למטה שניתנם למעלה. הפוך, דם שהיו צריכים לזרוק למטה, זרקו אותו למעלה, עכשיו יש את החלקים של הקורבן, העלו אותם כבר למזבח, לא היו צריכים לעלות אבל העלו, אז אם עלו לא ירדו. מה עוד? וניתנים בפנים, שנתנם בחוץ, וניתנים בחוץ, שנתנם בפנים. קורבן שהיו צריכים לזרוק את הדם שלו בפנים, כמו הדוגמה שהבאנו חטאת של כהן, זרקו את הדם על המזבח החיצון, אז לא מקטירים את הבשר כי הוא נפסל, אבל אם העלו אותו על המזבח, כבר משאירים אותו שם ומקטירים את הבשר. ואותו דבר להפך, כזה קורבן שהיו צריכים לזרוק את הדם על המזבח החיצון, זרקו את הדם על המזבח הפנימי, גם הקורבן נפסל, אבל בכל זאת, אם העלו את הבשר על המזבח, לא מורידים אותו. עוד קורבנות, והפסח והחטאת, שנפסלים במחשבת שלא לשמה, אם שוחטים פסח בזמנו לשם קורבן אחר, או קורבן חטאת לשם קורבן אחר, זה הרי פסול. בכל זאת, אם העלו אותו כבר על המזבח, לא מורידים אותו, אלא נותנים לו להיות מוקטר לגמרי על המזבח. מניין, מאיפה לומדים שלרבות את כל הקורבנות הפסולים האלה, שאם העלו אותם כבר למזבח, לא מורידים אותם? מניין, תלמוד לומר, תורת העולה, לא הקורבן עולה אם מעלים אותו על המזבח, אלא כל תורת, באים לרבות עוד קורבנות. ריבה, תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדו. כל הקורבנות שעלו על המזבח, נשארים על המזבח, אל תוריד אותם, המזבח כבר קידש אותם, קיבל אותם, אפשר להקטיר אותם עד הסוף. מניין, יכול שאני מרבה, אף הרובע, דרך אגב עכשיו מביא רשימה של קורבנות שהיו פסולים עוד לפני שהקריבו אותם. סתם פסול של קורבן שאי אפשר מלכתחילה בכלל להקריב אותו לקורבן. למשל, הרובע, אחד שעשה דבר עבירה, קורבן שעשה דבר עבירה, בהמה שעשתה דבר עבירה, והנרבה, בהמה שנעשתה בדבר עבירה, והמוקצה, בהמה שהקצו אותה לעבודה זרה, והנאבד, בהמה שעבדו, השתחוו לה בתור עבודה זרה, והאתנן, בהמה שנתנו אותה בתשלום לדבר עבירה, והמחיר, דיינו, שבהמה שקנו איתה כלב, שילמו אותה בתור תשלום תמורת כלב, ומה עוד? והכלאיים, בהמה שנוצרה על ידי שתי זיווג של שתי בהמות שאסורים להזדווג יחד, והטריפה, בהמה שהיא טריפה, שיש בה מום פנימי, אז היא אסורה להיות קורבן, ויוצא דופן, בהמה שנולדה לא בצורה טבעית, אלא על ידי שחתכו את הרחם. מאיפה לומדים שהבהמות האלה, הקורבנות האלה, אם הקריבו אותם בתור קורבן, למרות שאסור להקריב אותם בתור קורבן, אם העלו אותם למזבח, הם כן ירדו. תלמוד לומר זאת, דווקא זאת תורת העולה, אבל יש כאלה שממעטים. למה ממעטים דווקא אותם? למה קבוצה מסוימת אתה מרבה וקבוצה אחרת אתה ממעט? לפי מה אתה קובע את מי לרבות ואת מי למעט? ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו? מרבה אני את אלו שהיה פסולן בקודש. אני מרבה את כל הקורבנות שנפסלו תוך כדי העבודות של הקורבן. זאת אומרת, כשהקדישו את הבהמה, היא באמת קיבלה קדושה והכל היה כמו שצריך. רק תוך כדי העבודות נהיה פה פסול. כאלה קורבנות אני מרבה שאם הם עלו כבר למזבח, לא מורידים אותם. וממעט אני, ומוציא אני את אלו, את כל הפסולים האחרים שיש להם פסול, עוד לפני שהקדישו אותם בתור קורבן, שלא היה, מוציא אני את אלו, שלא היה פסולן בקודש. את כל אלה שכבר נפסלו עוד לפני שבכלל הקדישו אותם בתור קורבן, היה אסור להקדיש אותם בתור קורבן, אלה בכלל לא נמצאים בתוך העסק. וכשהיה אסור בכלל להקדיש אותם, אז אותם רבי שמעון ממעט, שגם הם עלו על המזבח, ירדו. קטנה מיה, כל פנים כתוב כאן בברייתא, מה כתוב כאן? שכאלה קורבנות שזרקו את הדם, היו צריכים לזרוק את הדם, הניתנים למטה, היו צריכים לזרוק את הדם שלהם למטה, שנתנם למעלה, או להפך, הניתנים למעלה, שנתנם למטה, המשנה אומרת, שאם עלו לא ירדו, ולא פליג רבי יהודה. את כל הדברים שרבי שמעון אמר, ורבי יהודה לא חולק עליו בצורה מפורשת, רבי יהודה גם מסכים עם רבי שמעון. אז אם כן יוצא, שגם לגבי הדוגמה של דם שהיו צריכים לזרוק אותו למעלה, שזרקו למטה, וכן להפך, רבי יהודה מסכים שאם עלו על המזבח לא ירדו. מה הייתה מה? לא משום דקלטי מזבח? שמאמינה לא יאספנו. וכי לא נאמר שלמרות שאנחנו סוברים, שברגע שזרקו את הדם במקום הלא נכון, הקורבן פסול. בכל זאת, אם עלו, לא ירדו. למה? כי המזבח קלט אותם כבר. ברגע, יש כזה מושג שהקורבן הוא פסול, אבל המזבח קלט את הדם. וברגע שהוא קלט את הדם, אז הוא כבר, יש לו כבר דין של דם שנזרק. אמנם שהקורבן פסול כי זרקו אותו לא במקום הנכון, אבל אתה לא יכול עכשיו ללכת ולאסוף את הדם ולזרוק אותו שוב. למה? כי המזבח כבר קלט אותו. זה כאילו דם שכבר השתמשו בו, אתה לא יכול יותר לזרוק אותו שוב. אמנם שזה היה פסול, פסול לגמרי, אבל אי אפשר יותר לזרוק את הדם שוב כי המזבח קלט אותו. זה דין מיוחד שיש מושג שהמזבח קולט למרות שהוא לא מחפר. עכשיו הראיה היא דווקא מרבי יהודה. כי לפי דעת רבי שמעון, לפי דעת רבי יהודה, הוא סובר שאם הדם נשפך, אז זה כן יהיה פסול. רק אם זרקו את הדם שהיה צריך לזרוק למטה, זרקו למעלה, או להפך, רק אז אי אפשר יותר, רק אז אנחנו אומרים שהמזבח קלט אותו. אז לכן רק לפי דעת רבי יהודה, אנחנו אומרים שיש ראיה שכשזורקים את הדם על המזבח, אפילו לא במקום הנכון המזבח קולט אותו. כי לפי דעת רבי שמעון, הוא סובר שאפילו אם נשפך הדם, כבר אנחנו אומרים שזה פסול. עוד פעם, לפי דעת רבי יהודה, אם הדם נשפך, זה יהיה פסול. ובכל זאת הוא סובר שאם זרקו את הדם על המזבח, אבל לא במקום הנכון, אז המזבח כביכול קלט אותו, וכבר לא זורקים אותו שוב, ואם עלה לא ירד. אז לפי דעת רבי יהודה רואים שיש דין מיוחד בדם שנזרק על המזבח, אפילו שלא במקום הנכון, זה לא דומה לנשפך הדם. אם הדם נשפך סתם על הרצפה של העזרה, זה באמת יהיה פסול. ככה סובר רבי יהודה, ואם עלה ירד. אבל ברגע שזרקת את הדם על המזבח, רק לא במקום הנכון, אז באמת המזבח קלט אותו. כי הרי כמו שראינו שרבי יהודה ממעט שנשפך דמה. אם נשפך דמה, אפילו אם עלה למזבח ירד. אבל אם זרקו את הדם על המזבח, אפילו לא במקום שצריכים לזרוק, בכל זאת זה, אם עלה לא ירד. אמר רבי אלעזר, מזבח הפנימי מקדש פסולים. כשמכניסים למזבח שנמצא בתוך ההיכל, מקטרים בו קורבן פסול, מקטרים בו דם פסול, בכל זאת אדם מקדש אותו. שואלת הגמרא, מה היא כמה שמלנו? מה פה בכלל החידוש? תנינה, הניתנים בפנים שנתנם בחוץ, או הניתנים בחוץ שנתנם בפנים, אז בדיעבד זה נשאר על המזבח, ואם עלו לא ירדו. אומרת הגמרא, אם מעט אמה ואמינה, אני מילי דם דחזי לי, אבל קומץ דלא חזי לי, אם עלו, כמה שמלן. אומר, שבאמת למדנו מקודם בברייתא, שכל כל דם שהיו צריכים לזרוק אותו למזבח החיצון, שזרקו אותו למזבח הפנימי, בדיעבד, אם עלה לא ירד. והקורבן הזה נקלט. אבל עדיין אין פה ראיה על דברים שבכלל לא ראויים למזבח. כמו למשל מנחה. אף פעם לא מקטירים מנחה על המזבח הפנימי. המזבח הפנימי רק היו מקטירים בו קטורת, והיו זורקים עליו דמים של החטאות הפנימיות. ובכל זאת החידוש הוא שאפילו מנחה, קומץ של מנחה, שקמצו מתוך המנחה והקטירו על המזבח הפנימי, בכל זאת אם עלו לא ירדו. המזבח מקדש אותם. שואלת הגמרא, מייטי והקטורת זרה שעלתה לגבי מזבח, תרד. תראו פה שאם הקטירו קטורת זרה על גבי המזבח, גם אם העלו אותה צריך להוריד אותה, וזה פסול. שאין לך מקדש פסולין, אלא מזבח החיצון וראוי לו. כי המזבח הפנימי אסור אף פעם להקטיר שום דבר שלא מתאים למזבח הפנימי. המזבח היחיד שמקדש אפילו דברים שלא ראויים לו, זה רק המזבח החיצון. אז איך אתה אומר שגם כאלה קורבנות שהיו צריכים לתת את הדם שלהם על המזבח החיצון, אם נתנו אותם על המזבח הפנימי, המזבח הפנימי מקדש אותם. אתה רואה שרק המזבח החיצון מקדש את מי שלא ראוי לו. אומרת הגמרא, מה רואים מפה? חיצון אין, פנימי לא. דווקא המזבח החיצון מקדש את שאינו ראוי לו, אבל הפנימי לא מקדש את שאינו ראוי לו. אומרת הגמרא, תריץ אחי. באמת, גם המזבח הפנימי מקדש את שאינו ראוי לו. גם המזבח הפנימי, בדיעבד, אם שמו שם קטורת שלא ראוי למזבח הפנימי, אלא למזבח החיצון, בכל זאת אם עלה לא ירד, והמזבח הפנימי מקדש אותו. נו, אז איך באמת אפשר להסביר את הלשון כאן? קטורת, נסבירים את זה ככה, קטורת זרה שעלתה למזבח החיצון, תרד. בדיוק להפך, על מזבח החיצון, אם מעלים קטורת שלא ראויה להיות במזבח החיצון, אז אם עלתה תרד. אבל על המזבח הפנימי, כל דבר שהעלית אם עלה לא ירד. שאין המזבח החיצון מקדש פסולים אלא הראוי לו. המזבח החיצון לא מקדש קורבנות פסולים, אלא כאלה קורבנות שראויים לו, כמו דם. ראוי למזבח החיצון, אז גם אם זה דם פסול, המזבח החיצון מקדש אותו. אבל קטורת אף פעם לא מקטירים על המזבח החיצון, אז המזבח החיצון לא מקדש קטורת זרה. לעומת זאת מזבח הפנימי, אבל והפנימי בין ראוי לו, בין שאין ראוי לו. המזבח הפנימי מקדש גם כאלה סוגי הקרבות שלא ראויים למזבח הפנימי, בכל זאת המזבח הפנימי מקדש אותם. כמו לדוגמה מנחה, קומץ של המנחה, אם מקטירים אותו במזבח הפנימי, בדיעבד המזבח הפנימי מקדש אותו ומקבל אותו, ואם עלה לא ירד. אבל המזבח החיצון, לא כל דבר הוא מקבל, אלא רק דברים שראויים לו, כמו מנחה, כמו קורבנות, בשר, דם, אבל אם זה קטורת שאף פעם לא מקטירים למזבח החיצון, אז המזבח החיצון פשוט לא מקבל אותו, ואם עלה, ירד. לעומת זאת, המזבח הפנימי, גם כאלה סוגי דברים שלא מקטירים עליו אף פעם, כמו דוגמה של קומץ שקומצים מהמנחה, אם עלה לא ירד. מה ההבדל באמת? מה הייתה? מה? היי רצפה. המזבח התקדש בקדושת רצפה של העזרה, שזה קדושה לא כל כך גדולה. לעומת זאת, והי, המזבח הפנימי, זה המזבח החיצון, אבל המזבח הפנימי יש בו קדושה הרבה יותר חזקה. הרי הוא כלי שרת, וכלי שרת יש לו דין שכל דבר שהתקבל בכלי שרת, אז הוא נחשב שהוא התקדש, ולא מורידים אותו. אז במזבח הפנימי, כל דבר שעלה על מזבח הפנימי לא ירד, אלא ישאירו אותו על המזבח, יקטירו אותו, והוא יישאר שם לרצון. אמנם שהוא לא ירצה, אבל על כל פנים, אם עלה, לא ירד. עד כאן דף כ"ז.